רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. 18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט. העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
נכון שבכדורגל אנחנו רק מדרדרים, נכון שבטבלת המדליות האולימפיות אנחנו צריכים לרדת עם העכבר הרבה הרבה למטה עד שנתרגש לראות את דגל ישראל. אבל בספורט עממי אנחנו רצים קדימה, כולם רצים קדימה. אני מקבל לתיבת המייל שלי מדי שבוע הזמנה לסקר את מרוץ ההר, מרוץ העמק, מרוץ הים, מרוץ השביל, כולם רצים, כולם רצים. פלא שנשאר כבר מי שישב בבתי קפה בנחת, כי נראה שכולם על המסלולים, בין אם זה ריצה או ברכיבה על אופניים גם, וכמובן יש את הרצינים ביותר שמשלבים, הטריאטלטים, ואם תרצו עוד מדרגה אחת למעלה, האיירון מנים, אנשי הברזל. עליהם נדבר בפודקאסט היום. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה. אני בן מיטלמן, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הרשת ranlevi.com. אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בטוויטר, בן מיטלמן עם דאבל טי, וגם אחרי העמוד של התוכנית בטוויטר, פתחתי עמוד חדש, עושים ספורטקאסט בעברית. אתם גם יכולים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו בוואטסאפ, פשוט שלחו הודעה למספר 050-39-39-755. היום כמובן הפינה ההיסטורית של תומר פדלון, שחוזר הפעם לעלייתו לגדולה של ספורטאי על ששיגע את אמריקה, טייגר וודס. ואתם אגב מוזמנים להציע לי או לתומר עוד הצעות לתוכניות, לפינות שלו דרך הפייסבוק או האתר. ועכשיו אחרי כל ההקדמה הזאת אני אגיד שלום לשני האורחים שלי היום, איירון מנים גאים, גיא שפירה, יניב קטר גונדה, שלום לשניכם.
אהלן.
שניכם אנשי ברזל, שניכם מאמנים. גיא, אותך אני מכיר היטב באופן אישי, אתה במקצוע שלך צלם בחברת החדשות של ערוץ 2, אנחנו עובדים יחד הרבה שנים וחברים טובים, ובמשך השנים יצא לי גם לראות את ההתפתחות שלך בתחום המקביל הזה של ריצה וטריאטלון וגם אימון. גונדה, אנחנו לא מכירים אישית עד היום, אבל השם שלך הולך לפניך כמאמן מוכר ומומלץ, וגם אושיית אינסטגרם, אז תודה לשניכם שבאתם. בוא נתחיל עם זה ששניכם בטח תסכימו איתי שמדובר בחיידק. חיידק בעייתי שתוקף אותך וגורם לך לעשות דברים משונים, כמו לקום בשבת ב-5 בבוקר, כמו להפסיד שעות שינה יקרות וזמן עם המשפחה, הרגלי תזונה משונים. כל אחד הזה יכול לספר לי איך הוא נדבק בחיידק הזה ומתי הוא הבין שהוא חולה?
הייתי קורא לזה יותר התמכרות מחיידק. זה קרה בהדרגה. לפני, בשנת 2000 בערך, גיליתי שעובר טריאטלון ליד הבית שלי. גרתי בנירית, ופתאום איזה בוקר, אני רואה אנשים רצים, וניסיתי להבין מה זה. וחבר יקר, אלי בוקר, סיפר לי שהוא מתחרה, ואמרתי, טוב, ראיתי את זה פעם אחת, שנה הבאה, אני מנסה.
וואלה.
זה היה טריאטלון שקראו לו טריאטלון חורשים, הוא לא קיים יותר לצערי, טריאטלון קשה, לוגיסטית, כי הוא מתחיל בחוף, התחיל בחוף הים בחוף הצוק, רוכבים על כביש 5 ליער חורשים ורצים שם. קשה לוגיסטית זה בגלל שהוא לא מתחיל ומסתיים באותו מקום, אז יש לוגיסטיקה של העברת ציוד, נעליים, בגדים וכאלה.
זאת אומרת, זה לא לחובבנים לגמרי, זה חבר'ה שכבר צריכים לדעת איך לתפעל את הציוד.
וזה היה הטריאטלון הראשון שלי. לוגיסטי, קשה, כאילו אתה מסיים את רכיבת האופניים, בטח נדבר על זה, אתה צריך למצוא את הנעליים ואת הבגדים, והייתי עם ציוד מאוד לא מקצועי, עם אופני שטח, אבל סיימתי את הפעם הראשונה, טריאטלון קצר, טריאטלון ספרינט קוראים לו, וזהו, ככה זה התחיל, משם זה רק התפתח.
גונדה?
אני רגע צריך לזכר איך התחלתי, אני חושב ש... האמת שהתחלתי בריצה, עכשיו אני נזכר, התחלתי בריצה, הייתי מורה בבית ספר, שעברתי לתל אביב, זאת אומרת, הייתי בן גרעין של נורבית ולומד, ואז התנועה ביקשה ממני לעבור ליפו, להיות רכז חברתי. ותוך כדי שאני רכז חברתי, שאתה חי בתודעת מחסור, ואתה חי ממשכורת של מורה, הייתי צריך למצוא עוד עבודה. והתחלתי לשטוף כלים באיזה בר, ונעשה את הסיפור קצר, 10 שנים אחרי, היו לי כמה ברים משלי ומסעדות, אבל 3 שנים אחרי, נהייתי ברמן ואחרי משמרת, ובאותה תקופה הקמתי את הבר הענק שנקרא קלרה. הייתי בו מ-2006 עד 2010, ואם יש דבר שלא היה לי בשנים האלו, זה באמת תודעת מחסור, כי היה לי המון כסף, אבל לא היה לי זמן לכלום. לא היה לי זמן לשמוע מוזיקה. אז התחלתי לרוץ. והריצה, זה היה התירוץ שלי לשמוע מוזיקה, אם לא הייתי... זאת אומרת, זה היה מאוד פשוט. אם לא היית זמין באמצע היום, ומישהו היה שואל אותך, איפה היית? ואתה אומר לו, ישבתי בבית, שמעתי מוזיקה, כולם מתפלים וכמהים.
ברור.
וממש, עשיתי ניסוי כזה, ויום אחד נסעתי לעבודה על האופניים, וראיתי איזה מישהי רץ על מסלול אופניים, זיזת הראש מצד לצד, ואני צועק לה מרחוק, זהירות, 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 מסלול אופניים, והבחורה לא שומעת אותי, ושאני חולף על פניה, אז אני רואה באמת שהיא מזיזת הראש מצד לצד, ויש לה אוזניות, אמרתי, זה מה שאני הולך לעשות. ובאמת, כמה ימים אחרי יצאתי לרוץ, ועוד פעם קיבלתי הרבה שיחות שלא נהנו, ושאלו אותי, איפה היית? עוד פעם שמעת מוזיקה? אמרתי, לא, האמת שרצתי. פתאום כל השיח השתנה. כמה רצת? לאן רצת? אתה רץ? פתאום יש איזה עירת כבוד כזה. והאמת שזה התחיל משם. זה באמת התחיל לשמוע מוזיקה. תוך כדי הריצה, האמת שאני הגעתי, זה מצחיק, אבל אני חושב שזה פעם ראשונה שאני אגיד את זה בצורה כנה, אני הגעתי לטריאטלון עם שקרים לבנים. אני קורא לזה שקרים לבנים. אני עשיתי טריאטלון הרבה לפני שבאמת עשיתי טריאטלון. ולמה אני מתכוון? אז באמת הייתי רץ, ולא היה לי רישיון נהיגה עד גיל 33 או משהו כזה, אני אומר 37. כל הזמן שאלו אותי, תגיד, מה אתה כל הזמן רץ? מה אתה כל הזמן על אופניים? עכשיו, לא היה נעים להגיד לבחורות שאין לי רישיון נהיגה. אז אמרתי, אני עושה טריאטלונים. עכשיו, אם היית שואל אותי עוד שאלה אחת קדימה ומביך אותי בשאלה, מה זה טריאטלון? לא הייתי יודע לענות לך. אם היית שואל אותי את המרחקים...
ואז הגיע הרגע שהיית צריך לגבות את זה במעשים.
ואז רצה הגורל ונכנסו לקלרה, נכנס איזה בחור ואומר לי, מי המנהל פה? אמרתי לו, אני. אומר, תשמע, אנחנו פה נבחרת ישראל בטריאטלון, יש לנו את אלופת ישראל שזכתה בטריאטלון והיא בת 17 ולא נותנים לה להיכנס.
גדול.
אמרתי, אוקיי, בוא, בסדר, אני אכניס אותה, רק תדאג שהיא תשתה שתייה קלה. ואז אמרתי, תגיד, איך אני יכול להתחיל? וזה היה מוצא שבת, אני לא אשכח את זה בחיים. הוא אמר לי, תשמע, יש בחור, קוראים לו אבי ברכה, יש לו קבוצה בקאנטרי דקל, תתקשר אליו, תגיד לו, אלעד פלטין, נתן לך את הטלפון. תשמע, ככה היה, הרמתי לו טלפון, מוצא שבת, הוא כבר הזמין אותי לאימון ביום ראשון, כמה שעות אחרי, וזהו, שרח זה היסטוריה. שם התחלתי.
אז ספרו לי באמת מה אתם כל כך אוהבים בזה, בטריאטלון, אחר כך כבר הגעתם לאיש הברזל עם הזמן, אבל מה הנאה בטריאטלון הגדול? זאת אומרת, זה באמת השילוב של כל העולמות, השלם גדול מסך אל קו, זה שאתה משלב בעצם את כל העולמות של שחייה, רכיבה על אופניים וריצה?
זה בדיוק זה. אם מסתכלים על היום, בשנה האחרונה אני מתאמן למרתון. אני בעיקר רץ. השילוב הזה של בטריאטלון בין שחייה, לרכיבה וריצה, אם אתה מתאמן פחות או יותר כחובב מקצועי, אני אקרא לזה, ועושה 3 אימונים מכל סוג בשבוע, זה, הגיוון הזה הוא מדהים, והיתרון הנוסף שאני רואה בזה, הוא ההפחתה בסיכון לפציעות. בגלל שאתה לא עושה משהו שהוא 6-7 אימונים בשבוע של ריצה או רכיבה או שחייה, ואתה משלב בין כולם, אז הסיכון לפציעות קטן מאוד. כמובן, אם עושים את זה בהדרגה ונכון עם, עם תוכנית מסודרת. ודבר נוסף זה, זה שאתה בונה את הגוף ושרירים מאוד מאוד שונים בין אחד לשני. השרירים של רכיבה וריצה, למרות שזה נראה אותם שרירים, הם לא בדיוק אותם שרירים. בנוסף לזה אתה מפעיל בשחייה גם את פלג הגוף העליון. זה, אני מאוד אהבתי את, את השילוב הזה בין כל השרירים. אני רק אחזור טיפה אחורה, כי דיברנו על, על מאיפה התחלתי טריאטלון. אז לשחות אני שוחה מאז שאני מכיר את עצמי, מאז שאני נער. רכיבה מנהלתית כזאת של לנסוע על המכולת וזה, לא יותר מזה.
מנהלתית.
לא הכרתי יותר מזה.
אוקיי.
וריצה, הריצה באופן קצת יותר מקצועי, החלה לפני הרבה שנים, קשורה לעבודה. הגענו לאיזה אירוע ביטחוני די גדול, והשוטרים עצרו אותנו איזה 2 קילומטר משם, והייתי צריך לרוץ 2 קילומטר עם המצלמה הכבדה והחצובה, להגיע למקום שצריך לצלם ולצלם. אני רץ את 2 קילומטר, מגיע, כולי מתנשף, איזה 5-6 דקות לא יכולתי לצלם, כי הייתי בכושר נוראי.
כן.
יום אחרי זה החלטתי שצריך להתחיל לרוץ.
זאת אומרת, בזכות העבודה הבנת, זה הייתה הנועה האדומה שלך.
בדיוק.
אגב, אני יכול להגיד גם ככתב, שזה סיטואציות שקורות לא מעט, שאתה חייב לרוץ, חייב למהר להגיע למקום, או כמו שאתה אומר, באמת, שאתה לא יכול להגיע, ואתה חייב להספיק לעמדה, וכשאתה מגיע ואתה כל כך מתנשף, אתה צריך לעלות לשידור ולדבר, ושומעים בכל חלילה שאתה מתנשף, זה דבר נורא, וגם אם אתה, גם אם אתה צריך לחכות עוד דקה, עדיף ולא שתשמע כאילו שרצת עכשיו ואתה לא בכושר ואתה לא מוכן לזה. תגידו, אני, מה שאני מאוד מבחוץ, אני, אם זה לא היה ברור למאזינים עד עכשיו, אני לא עשיתי טריאטלון בחיים שלי כמובן, אבל מה שאני מאוד אוהב לראות זה את החוגים של הילדים. אני חושב, לך גיא יש ילד בטריאטלון? שחר?
שחר, הבן שלי, עשה טריאטלון עד לפני כמה חודשים.
אה. פרש.
הוא נמאס לו אחרי 2.5 בערך.
מה שיפה, כשאני תמיד מסתכל על זה, ואתם בטח תסכימו איתי, זה מה שיפה בענף הזה, שהוא מעבר לשוב, תגיע ראשון, תשפר את הכושר שלך, הוא מלמד גם את הילדים את הקטע של תכנון, של אחריות, של לדאוג לציוד שלך, לדאוג ללוחות זמנים מראש, להסתכל כל פעם צעד וכמה צעדים קדימה.
אני קורא לטריאטלון השחמט המודרני. אוקיי, אבל רק פעיל, זאת אומרת, שאני הייתי ילד, אז הייתי בחוג שחמט, כן, זה כאילו, הייתי ילד מתנסים כזה, אז הייתי בחוג שחמט, ואני זוכר שכל הזמן דיברו איתנו על לחשוב כמה צעדים קדימה, ולחשוב כמה צעדים קדימה, והיום, שאני מאמן את המתאמנים שלי, אז בטריאטלון, אז יש לי הרבה, בהרבה מצבים, אני עושה להם אימון סימולציות, שמדמה להם טריאטלון, ובתוך האימון סימולציות, הדבר הכי חשוב, הרי בוא רגע נפשט את זה, בסדר? למי שלא מכיר מה זה טריאטלון. טריאטלון זה תחרות שמורכבת משחייה, אופניים וריצה.
אז בוא, אם כבר אתה אומר, אז בוא נגיד את 1,500 מטר שחייה, נכון?
גם את זה בוא רגע נפשט. יש 4 סוגי טריאטלונים, יש יותר, אנחנו נתעסק ב4. יש טריאטלון ספרינט, אולימפי, חצי איש ברזל ואיש ברזל, הידוע כאיירון מן.
כן.
כאשר המרחקים הם כאלה. הטריאטלון האולימפי הוא 1.5 קילומטר שחייה, 40 קילומטר אופניים, ובסוף 10 קילומטר ריצה. טריאטלון הספרינט הוא חצי מזה. בדיוק, נכון?
ואיש הברזל?
איש הברזל הוא פי 2 מהאולימפי, למעט הקטע של השחייה, שזה לא 3,000 שחייה, זה 1.9, אוקיי? אז יש לנו 1.9 שחייה, 90 קילומטר אופניים, ובסוף חצי מרתון. ואיש הברזל הוא פעמיים חצי איש ברזל, שזה אומר 3.8. בדיוק, שחייה.
180 קילומטר אופניים, וריצת מרתון לקינוח בסוף, לסבבה.
יפה, עכשיו, זאת התחרות. עכשיו בוא רגע נתעסק בטריאטלון, ואיך הוא מתחיל. אנחנו מזנקים למים, אוקיי? מהמים אנחנו יוצאים, לוקחים את האופניים, מסיימים עם האופניים ויוצאים לריצה. הממה, יש בטריאטלון דבר שנקרא שטח החלפה. זה השטח שאתה מגיע. מניח שם את האופניים, מסדר ליד האופניים את הציוד של הריצה, והולך לים. יצאת מהים, אתה רץ לשטח ההחלפה, ואתה צריך לדעת איפה מקמת את האופניים, כי יש שם עוד 1,500 זוגות אופניים. אז אתה צריך לזכור איפה מקמת אותם, אתה צריך לזכור את הדרך מחוף הים, מהחול עד לאופניים. אז יש פה הרבה אסטרטגיה, הרי כולנו זוכרים, בעמוד השלישי אני לוקח שמאלה, ואני נמצא בדיוק מול הטבעת, ראיתי אנשים שמרימים דגלים, כל מיני, מרימים בלונים, אוקיי? אז זה באמת אחד. יש גם את התכנון של איך אתה יוצא לרכיבה. זאת אומרת, יצאת מהמים, אתה צריך עכשיו לשים את מספר החזה, ואתה צריך לשים את הכסדה, ואתה צריך לשים את המשקפיים, אז אתה כבר מסדר את הכל בצורה, מבחינת הנדסת אנוש, היא תהיה מאוד מהירה. גם הנעליים מחוברות לאופניים, וגם באופניים, אתה משאיר את האופניים על הילוך קל. זאת אומרת, שברגע שאתה קופץ על האופניים, ישר הדיווש הראשון יהיה קל, ולא יהיה
קשה. כל הדברים האלה שאתה מספר, נראים לי יחסית, שוב, כמי שלא עשה, די פשוטים לאנשים בוגרים, אבל מדהימים כשמדובר בילדים קטנים, שהם צריכים לתכנן את כל זה.
אז תתפלא, זה גם לא פשוט לאנשים בוגרים. זאת אומרת, אם אני היום מעביר אימון סימולציות, החבר'ה אצלי, מהרגע שהם יוצאים מהים, עד הם יצאו מהים, הם מגיעים לאופניים, הם סופרים בכל רם. אחד, שתיים, בתוך כדי, הם שמים את הכסדה ומתלבשים, והם יודעים כמה זמן לקח להם לצאת. שהם חזרו מהאופניים, והם צריכים לצאת לריצה, גם הם סופרים שוב. אחת, שתיים, שלוש, וכל אימון כזה אני רואה, והם רואים, כמה זמן לקח להם לעשות את ההחלפה.
ובטח זה מה שכל הזמן מטריד בראש, הקטע של המעברים עוד יותר מה...
כי המעברים האלה, זה ממש, המעברים האלה זה חלק מתוצאת התחרות. מהרגע שזונקת לשחייה, ועד הרגע שחצית את קו הסיום בריצה, יש זמן כללי.
כן.
זאת אומרת, עשית את זה בשעה וחצי, השעה וחצי האלה יכולים להיות מחולקים ל-25 דקות שחייה, 5 דקות החלפה, עוד 25 דקות רכיבה, 5 דקות החלפה. זאת אומרת, זה נקרא טרנזישן. שאתה לוקח את פילוח התוצאות, אתה רואה כמה זמן שחית וכמה זמן החלפת. יש ממש את זמן ההחלפה. ומאמנים עובדים עם הילדים, ממש עובדים איתם על הדברים האלה.
הסיפור הגדול הוא בין היתר של בטריאטלון, בכל תחרויות הטריאטלון, אסור לקבל עזרה.
נכון.
שזה אומר שאם יש לך פנצ'ר, אתה צריך לתקן אותו לבד. אם יש לך איזושהי בעיה, כל בעיה, אסור לך לקבל שום עזרה משום גורם חיצוני.
גם בקבוקי מים, כמו שזורקים, זה מותר? זה אין בעיה.
מותר לך לקבל, לקחת שתייה מנקודות הזנה הרשמיות.
אוקיי.
אסור לך לקחת מאיזה
מישהו.
אוקיי.
על הדרך, סתם ככה.
אם אני לא טועה, אבל אפשר לקבל עזרה, זאת אומרת, אם אתה יש לך פנצ'ר, אני יכול לעזור לך תוך כדי התחרות, אם אני מתחרה.
מתחרה אחר.
מתחרה אחר יכול. כן.
עכשיו, אסור לקבל עזרה, אז לילדים גם אסור לקבל עזרה.
נכון.
זה אומר, בין היתר, שלהורים, נגיד, אסור להיכנס לשטח ההחלפה ולעזור להם לסדר את הציוד. הם צריכים לדעת לעשות את זה לבד. לסדר את הציוד, להכין את הדברים. אם הם ישכחו לשים את הכסדה במקום הנכון, הם יצאו מהמים, הם לא ימצאו אותה. זה, ולילד בן 8, לצאת מהמים, בריצה, כשהוא מהים לפעמים, לפעמים זה בריכה, ולמצוא את הציוד ולהתארגן עליו ולצאת לרכיבה ולעשות את זה נכון, אין ספק שזאת חוויה שהיא מלמדת המון על סדר וביטחון עצמי ואחריות.
נהדר. זה משהו שאני אשמח אם מישהו מהילדים שלי יעשה את זה.
אני אישית חושב שהחלק הכי חשוב בטריאטלון כשזה מגיע לילדים, זה שהילדים לומדים לשחות. למה אני מאוד חושב שענף השחייה בקרב ילדים בארץ,
נכון.
אין מודעות.
גם חסרות בריכות בכל הארץ.
חסרות בריכות. אני למדתי לשחות בגיל 28.
וואו.
זאת אומרת, לא ידעתי לשחות לפני, באמת. לא, זה היה הסיוט הכי גדול שלי. וכל פעם אני אומר, הנה עכשיו אני הולך להיות דוד בקרוב, ואני כבר יודע איך אני הולך לקחת את האחיין שלי לשחות משהו תינוק. וכל פעם שאני פוגש חברים, אני אומר להם, תדאגו שהילד ילך לשחות. תלמדו אותו לשחות. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
מעניין.
כן.
ספרו לי, אני רוצה שאת כל אחד יספר לי באופן אישי, גיא גונדה, על איזשהו מרוץ שאתם הכי זוכרים, שאתם השתתפתם בו, בין אם זה טריאטלון או אפילו רצוי איירון מן, משהו שאתם הכי זוכרים לטובה, בין אם זה בגלל המקום, הנוף או ההישג האישי.
לטובה זה, כן, אני אספר על, אני עשיתי פעם אחת איירון מן, עשיתי עשרות טריאטלונים, לדעתי קרוב ל-100, וכמה פעמים חצי איירון מן, אבל איירון מן אחד עשיתי באוסטריה, גונדה היה שם יחד איתי.
2012?
2012. אוי ואבוי. אוי ואבוי, בדיוק, אוי ואבוי. למה אוי ואבוי? כי אוסטריה, אתה אומר, בטח יהיה נעים.
קריר.
אנחנו הולכים לעשות, אנשים הולכים לעשות את התחרות הראשונה שלהם באוסטריה, כי זה אידיאלי.
כן.
זה תחרות אידיאלית מבחינת מזג אוויר וקהל והגעה ותמיכה.
ולא, אני מבין.
ולא.
2012
זה תחרות שזוכרים אותה.
אוקיי.
חודש לפני התחרות, אתה מתחיל לבדוק תחזיות מזג אוויר, ואני רואה שהולך להיות קצת חם. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו רגילים לרוץ, לרכוב כשחם, אבל יום התחרות נמדדו 38-40 מעלות על מסלול הרכיבה.
האוסטרים לא ידעו מה נפל עליהם.
בדיוק.
ואתה לא פורש במצב כזה?
אז הרבה מאוד אנשים פרשו, אני לא פרשתי.
כבר קנית כרטיסי טיסה.
כן, והתאמנתי המון.
זה הורידו לנו גם את החליפות שחייה, אתה זוכר שזה...
בדיוק. עכשיו, באיירון מן יש, ובטריאטלון, יש חוקים מאוד מאוד ברורים. מתחת לטמפרטורת מים מסוימת, מותר להשתמש בחליפות שחייה. חליפות שחייה הן טיפה מציפות, עוזרות לשחות קצת יותר מהר, ומגנות מהקור כמובן. והן נותנות איזה סוג של ביטחון עצמי, כאילו, כי אם אתה מפסיק לשחות, ואתה, החליפה טיפה מציפה אותך.
כן.
בערב שלפני התחרות, לדעתי זה היה בשמונה בערב, משהו כזה, יוצא איזה כרוז, ואומר, בדקנו כרגע את טמפרטורת המים, חיפשנו את המקום הכי קר באגם, לא הצלחנו למצוא.
ניסינו לעשות הכל, הכל, זרקנו באמצע האגם.
תעיפו את החליפות.
כן, לא יהיה חליפות.
בקיצור, אין חליפות. ואתה רואה אנשים שאומרים, טוב, אני לא מזנק. המון אנשים החליטו לא לזנק, אני לא הצלחתי להבין את זה, כי אני מעולם לא פרשתי מתחרות. אז הנקנו בלי חליפות. זה כבר הוסיף לנו לכל אחד איזה 10 דקות בזמן השחייה. ואז אתה יוצא לרכיבה, וחום אימים, ממש, 38 מעלות בארץ, אין סיכוי שהיו מקיימים תחרות במזג אוויר כזה, אז הקושי הוא שרירים נתפסים, ואתה צריך לשתות הרבה יותר, ולהחזיר הרבה יותר מלחים, והכל גם לוקח קצת יותר זמן. הריצה הייתה הסיוט האמיתי, כי שם באמת היה חם כל כך, שברכיבה עוד איכשהו יש את המהירות של האופניים הזה, עוד איכשהו טיפה מקרר אותך. בריצה אין את זה,
כן.
וחם, וכובע, ו...
כמה היית קרוב לפרוש?
לא הייתי קרוב לפרוש. בין. עברתי בריצה להליכה, יש תחנות מים באוסטריה, היו כמו כל איזה 3-4 קילומטר, כל תחנת מים נכנסתי, לקחתי ביד ימין כוס קולה, ביד שמאל כוס של איזוטוני, שתיתי את זה בהליכה עד היציאה מהתחנת מים, ועברתי חזרה לריצה. אני חושב שמי שלא עשה את זה סיים באשפוז, או אתה יודע, בהחזרת נוזלים באינפוזיה או משהו כזה. הדבר הכי מקסים שאני זוכר מהתחרות, זה שהאוסטרים יצאו מהחצרות עם הממטרות שלהם.
גדל,
ועם נכון. ועם צינורות מים של ההשקיה. ועמדו ככה עם... פשוט עמדו. והשפריצו על כל מי שרצה.
והיו כאלה שפשוט נכנסו כבר לבית והשאירו את הצינור תלוי.
ממש ככה.
כן, זה היה נכון.
צעקו לך מרחוק, וסר, וסר.
מים לא חסרים שם.
מים לא חסרים, צעקו לך מרחוק, וסר, ואם אמרת שכן, אז הם השפריצו עליך עם צינור וקיררו אותך, וזה היה מקסים, זה... אחד הדברים שאני זוכר יותר טוב. זה
תחרות. ותאר לי את התחושה כשאתה חוצה את קו הסיום, גיא.
התחושה מדהימה. מצד אחד הייתה תחושה של איזושהי אכזבה קלה, כי רציתי לעשות תוצאה קצת יותר טובה, אבל העיכוב בכל תחנות המים והריצה והשחייה בלי החליפה היו
ברור.
משהו שאתה לא יכול לתקן. התחושה היא תחושה מדהימה, תחושת ניצחון מטורפת.
ומשם ישר המשכת לחנות הקעקועים לקעקע את האם של האיירון מן?
רק יום אחר כך.
יום אחר כך. גונדה?
אני זוכר את התחרות הזאת באוסטריה, יש דבר שאני זוכר, זה סופר, סופר, אתם צועקים לך סופר. האמת שבתחרות הזאת אני החלטתי, זה גם הייתה התחרות הראשונה שלי, אז החלטתי שאני לא מתחרה, אבל אני משתתף. אז עשיתי הכל בכיף, שחיתי לאט, רחבתי לאט, ממש מאוד נהניתי. אני דווקא אספר על תחרות שלא, שונה, שלא לך טוב, אז עשיתי כמה וכמה אנשי ברזל. אין לי מזל עם התחרות הזאת, אני מודה. עוד לא הייתה לי תחרות אחת שהייתה אידיאלית וטובה. אני לא יודע אם זה התחרות או אם זה מין משהו כזה שנדבק לאיירון מנים. תמיד כשהם שמים תחרות יש להם תירוצים. מכיר את זה?
חייבים.
למה לא הלך?
לא, זה בגלל שאנחנו יהודים.
הברקס לחץ, אבל באמת, אתה יודע, אני ממש מוכח שכל התחרות שעשיתי עד היום. אז באוסטריה זה היה תחרות שהיה לי שם את המזג האוויר הזה. אחר כך הלכתי לעשות תחרות, אני לא זוכר אם זה היה שוודיה או פלמה דה מיורקה, אבל אני זוכר שעשיתי תחרות בשוודיה, והיה שם רוחות, משהו ברוחות וגשם היה על הפנים, אבל התחרות שאני מדבר על התחרות שעשיתי פלמה דה מיורקה. אז אני אוהב לבחור את התחרויות לפי המקומות שלהן, להגיע לשם שבוע לפני ולהישאר גם שבוע אחרי. זאת אומרת, זה החופש שלי. והגענו ל... ראיתי שיש תחרות בפלמה דה מיורקה, התרגשתי, פלמה דה מיורקה.
אני אגב עושה אותו דבר, רק בלי התחרות באמצע.
כן, לשמועי. ובאמת, התאמנתי לתחרות. קר בחשבון שמי שמתאמן לתחרות איירונמן באוסטריה, האיירונמנים האלה באירופה קוראים בקיץ. זה אומר שאנחנו מתאמנים בחורף. גשם, שמש, ברד, זה... מתאמנים בחורף, על כל המשמעויות של זה. עכשיו, אני מתאמן בזמני התחרות. זאת אומרת, אני רוכב, אני שוחה ב-6-7 בבוקר, אני רוכב 8 עד 2, ואני רץ בשיא החום, אני רץ בצהריים. בגלל אותה תחרות באוסטריה. אמרתי, מאותו רגע אני בא מוכן. אז מה שהיה בפלמה דה מיורקה, באמת התחלתי להתאמן לתחרות, ואני מתאמן ומתאמן ומתאמן, ומתאמן ומתאמן ומתאמן. באותה תקופה יש לי בת זוג. 3 ימים לפני התחרות היא החליטה שאנחנו נפרדים. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עכשיו? עכשיו? אני 3 ימים עכשיו טס ל-14 יום, היית נהנית מהבית לבד. אבל היא החליטה שאנחנו נפרדים. וכל מה שיפה...
אולי אתה חשבת שאולי בגלל זה היא נפרדה, כי אתה רק מתאמן כל
הזמן. לא, ממש לא, תאמין. ואמרנו, אוקיי, באמת, אמרתי, טוב, אני נוסע לתחרות, וכל מה שיכל להידפק בתחרות הזאת נדפק. נתחיל מזה שהאופניים לא הגיעו בטיסה. כי האירופאים יש להם קטע, אם אין להם מקום על המטוס, את האופניים שלהם ישאירו למטה, והם יעלו את זה בטיסה אחרת. והזמנתי חדר בריזורט. קיבלתי פנימייה של ילדים בריטים, עם רעש, שבאמת לא ברס אותם. ביום שהגעתי, חליתי, והמזג האוויר שם היה מאוד הפכפך. אז אני זוכר שנסעתי במיוחד לפלמה, בשביל לרכוש איזו תרופה שאני קונה ועוזרת לי מאוד. רצה הגורל, ביום שבת הגעתי חדש לתחרות. גם שם, עד היום של התחרות, גשם הבול, ביום של התחרות, חמסין. אין חליפות שחייה. עכשיו תראה, הוא גדל, שחיין, כל החיים שחה. אני לא, בסדר? אני לא רוצה להגיד איזה מגדר בה, איזה אוכלוסיות במדינה טובות, בעיקר, מבחינת אחוזים, אבל אני אחד מהם. אז לא יודע לשחות, לי חליפה מאוד מאוד עוזרת, אבל גם פה ביטלו את החליפה, והתחלנו לצאת לתחרות, פלמה דה מיורקה, תחרות יחסית די קשה, לאחר 100 קילומטר מתחיל, לאחר 100 קילומטר מתחילה עלייה, טיפוס של 2,700 מטר, כן, לאורך 10 קילומטר. באמת קשה, ודווקא בטיפוס הזה אני זוכר שאני רוכב ורוכב ורוכב, ואם אתה טריאטלט, לרוב, לרובנו רשום השם שלנו על החליפה, מאחורה, בגב התחתון רשום השם, אז לי כתוב גונדה, ומתחת ISR, ואתה רואה מתחרים מכל העולם באמת שזה, שכתוב להם גם. אז אני זוכר שבטיפוס אני קצת יותר טוב, אנחנו הרזים, יחסית, אנחנו יותר טובים בטיפוס, ומתחיל לטפס, מטפס, אבל עדיין טיפוס קשה, ומדי פעם אני מוריד את הראש מטה, ומעלה את הראש למעלה, מוריד את הראש מטה, ותוך כדי שאני מדי פעם מרים את הראש מעלה, אני עובר רוכבים, ובאיירונמן גם יש רוכבות. ואז אני מרים את הראש, ואני רואה את השם של הבחורה שנפרדה ממני 3 ימים לפני, רואה את השם שלה על איזה אקוז של גברת, וכתוב את השם שלה, ו-GBR, Great Britain. מתחרה עם אותו שם, כמו חברה שלי, כתוב, ואני צורח, מסתכל, מרים את הראש לשמיים, ואומר לו, עכשיו, כאילו, אתה יודע, מדבר לבורא, עכשיו אני צריך לראות את השם שלה. ואני עוד לא מסיים להגיד עכשיו, ונכנס ברוכב איטלקי, ושנינו מתגלגלים לאיזה תעלה.
אוי.
כן, עכשיו, אתה אחרי 100 קילומטר רכיבה, איך שאתה נופל ולא מזיז את הרגליים, מתפסים לך שרירים ברגליים, אני רוכב שם, מגיע רכב של הספרדים, והם אומרים לי, quit, עכשיו הם לא מדברים מילה באנגלית, כנראה בצד הזה, אני אומר לו, no, quit, release me for my shoes, למה אנחנו מחוברים עם הרגליים, עם הנעליים, אז אני לא מצליח אפילו לפתוח, לשחרר, אני אומר לו, release me, והוא לא מבין, אני עושה לו סקוטש, בסוף פתח לי את הזה, מרחתי בן גי, זה אגב, כל מי שהולך לעשות טריאטלון ארוך, חצי שברזל, ישברזל, תמיד, תקחו איתכם בן גי. זה ההצעה שלי, בן גי.
ואתה רוצה להגיד לי שהמשכת את המרוץ?
אז זהו, אז כן, המשכתי את המרוץ. זאת אומרת, הם שאלו אותי, קוויט? אמרתי, לא, מה קוויט? נעשה את זה באיזי. המשכתי את המרוץ, הריצה שם זה היה החלק הכי קשה לי. נפתחה לי המרפק והאגן. וכן, חציתי את קו הסיום, וישר לבית חולים.
טוב, זה מייצג, אני שואל אתכם איזה מרוץ אתם הכי זוכרים, וכל הצרות של העולם שנפלו לכם על הראש, זה נורא הגיוני.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים מוזכרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. איתנו עדי שריד, שותף במכון שריד.
שלום רן.
אהלן. מה זה סקר לקוחות?
תראה, רוב המנהלים, כשהם חושבים על סקר לקוחות, הם חושבים על סביעות רצון של לקוחות. בפועל, הכלי של סקר לקוחות הוא הרבה יותר עמוק. סקר לקוחות הוא תהליך מחקרי, שבו אנחנו לומדים על עמדות ותפיסות של הלקוחות. הסקר מאפשר לנו לבדוק מה מניע את הלקוחות, איך להגיע ללקוחות חדשים, וגם לבחון רעיונות חדשים.
הדוגמה המוחשית ביותר שאני יכול להציע למאזינים שלנו, הוא סקר המאזינים של רשת עושים היסטוריה, שאתם במכון שריד מבצעים עבורנו כבר שנה שנייה ברציפות.
נכון. באמת דוגמה מעניינת. שנה שעברה היו ברשת שני פודקאסטים, עושים היסטוריה ועושים עסקים, שהיה בחיתוליו. אחד מהנושאים שבחנו בסקר של שנה שעברה, היה קונספטים ופודקאסטים חדשים, שחלקם, אגב, כבר הצטרפו לרשת.
בהחלט, ההמלצות שהפקתם מהמחקר ההוא, בהחלט אפשרו לי ולדני להבין מהם הנושאים שיעניינו את מרב המאזינים. אז כאמור, בימים אלה אנחנו בעיצומו של סקר מאזינים נוסף, ועל מה מתמקד מחקר הפעם?
אחרי שהם מטמיעים קונספטים והופכים אותם למוצר, רצוי לבדוק אותם. ובדוגמה של עושים היסטוריה, אחד מהדברים שאנחנו בודקים זה סיבות לנטישה. כלומר, מאזינים שהזינו לאחד מהפורמטים החדשים, אבל הפסיקו להזין להם. למה הם הפסיקו? והאם אפשר היה למנוע את זה? זאת דרך להבין איך לשפר את הפורמטים. כמובן שבמקביל, אנחנו בוחנים גם קונספטים וכיוונים נוספים שיעזרו לרשת עושים היסטוריה להתפתח בשנים הבאות.
כן, עזרה אדירה לרשת הצומחת שלנו. תודה רבה, עדי. ביצוע מחקרים הוא חלק חשוב מהצמיחה של כל חברה, במיוחד כשהעסק ניצב בפני שינוי מהותי כלשהו, כמו חדירה לתחום חדש או מיזוג עם עסק אחר. שינוי מחייב חשיבה מחדש של הנחות היסוד, אודות צרכיהם ודרישותיהם של הלקוחות, וסקר יעזור לכם להבין את הלקוחות ואת השוק שלכם. במכון שריד נעזרים בכלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים המתקדמים ביותר, כדי לערוך סקרים ומחקרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ולתת לכם תמונת עולם אמיתית ומדויקת. בקרו בשריד@ins.co.il כדי ללמוד עוד אודות מכון שריד והכלים שהוא מציע. שריד@ins.co.il.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
בואו נדבר קצת עליכם גם כמאמנים, תנו לי את הפרספקטיבה כמאמנים, ותגידו מה דעתכם על נקודה מאוד רגישה וחשובה, אולי טיפה לנגענו בה קצת ברמז. אני מרגיש שלפעמים גם מהצד שלי כמסקר, שגם מסקר מרתונים הרבה, שהרבה פעמים אנשים בארץ, או בכלל, לוקחים את העסק הזה רחוק מדי. זאת אומרת, אני רואה שאנשים שלפני שנייה עוד בקושי זזו, גם היו שמנים וסבלו מבעיות בריאותיות, מתחילים להתאמן כדי אולי לעלות על קו הבריאות או להוריד במשקל הרבה פעמים, ומהר מאוד הם כבר מתלהבים ומסמנים ביומן מרתון ויוצאים מגדרם, ואנחנו גם יודעים לצערנו שהרבה פעמים זה אפילו נגמר בטרגדיות של אנשים שלוקחים את זה רחוק מדי ולא עלינו מקבלים דום לב, או יש גם בעיות אחרות של התייבשות, זה אולי לא נספיק להגעת בהכל, אבל אתם מרגישים כמאמנים שבאים אליכם לפעמים אנשים, בנים, בנות, גברים, נשים, ואתם אומרים להם, חבר'ה, אתם ממש מגזימים, זה too much.
אני מרגיש את זה מדי פעם. אני רואה את זה גם על מתאמנים שלי וגם על סיפורים בכלל שאני קורא. אני חושב שהדרגה ומתינות זה אחד הדברים הכי חשובים בספורט הזה, בטח שבאיירון מן. אני מכיר מישהו שעשה איירון מן עוד לפני שהוא עשה טריאטלון.
וואי.
כאילו הוא ניסה לעשות איירון מן לפני שהוא עשה טריאטלון, הוא
כן,
לא סיים.
בדיוק.
צריך להתחיל מאוד מאוד רגוע, עם תחרויות מאוד מאוד קצרות, ועם אימונים, אני הייתי ממליץ אפילו לעשות לפחות שנה של אימונים בלי להתחרות, ולאט לאט להגדיל את המרחקים, להתחיל מספרינט טריאטלון, ואחרי זה לעבור לאולימפי. אני באופן אישי עשיתי שנה שלמה ספרינט טריאטלון, ואחרי זה עברתי למשהו כמו 8 שנים של טריאטלון אולימפי, רק אז עברתי לחצי איש ברזל, ושילבתי אותו עם טריאטלון, ואחרי 3 שנים של חצי איש ברזל עברתי לאיירון מן. כאילו, הכל מאוד מאוד הדרגתי ונבנה. זה לא רק העניין הבריאותי, גם בנייה של סבולת אירובית. זה משהו שלוקח המון המון שנים. לא במקרה, נגיד, המרתוניסטים הטובים, הם לא בני 17-18, כמו בהתעמלות, שזה נראה לי הגיל הטוב ביותר באולימפיאדות. זה ספורט שהסבולת האירובית נבנית כל כך הרבה שנים לבנות את שרירי הלב כמו שצריך, ולבנות את שרירי הרגליים או הפלג גוף עליון בשביל שחייה. זה תהליך מאוד מאוד ארוך. אני מאוד מאוד חושב שאסור לעשות את זה בצורה אחרת. אסור להירשם למרתון לפני שנרשמים 10 קילומטר או 5 קילומטר, או לפני שרצים כמה שנים. הדרגתיות. מאוד חשוב.
גונדה, קורה שאתה מנהל אפילו ויכוחים עם מתאמנים שלך בנושאים האלה?
אני חושב שבתחילת הדרך כן, היום, אם מישהו רוצה להתאמן איתי, בין אם זה בקבוצה, לבין אם זה באישי, אז אני נותן לו את המניפסט. אני אומר לו, אתה בא, אם אני מאמן אותך, אחד, המטרה שלי היא שלא תיפצע. שתיים, שתצליח לעשות טריאטלון. שלוש, שלא תיפצע. ארבע, שתסיים את הטריאטלון כמו שאתה אוהב. חמש, שלא תיפצע. אני תמיד מחזיר להם את זה. עכשיו, בהרבה מקומות, לנו, כישראלים, צברים, אני מניח שרובנו פה צברים, אנחנו חיים את האתוס הצבאי הזה, תמיד להוכיח משהו. אז יש לי חברים שעושים טריאטלונים, כי בצבא הם לא היו קרבים, אז עכשיו הם רוצים לעשות טריאטלונים. ויש אנשים שבאים להם טענים, ואומר לי, בצבא רצתי ככה וככה, אחי, אבל הצבא היה לפני 25 שנה. כן. אז כאילו, תשחרר את זה, זה כבר לא רלוונטי.
לי פעם אמר חבר, אתה מכיר אותו, יריב הלר, והוא אמר לי שהסיבה שהוא עושה, איש ברזן, נדמה לי, גם הוא עשה אירון מן, נכון, כל האחים. ואז הוא אמר לי, הסיבה שאני עושה את זה, היא כי אני לא אוהב את התחושה שמישהו אחר רץ יותר ממני. אז אני רוצה תמיד להגיע למקסימום.
כן, הוא כבר עשה, יריב אלה עשה שני אנשי ברזל רצוף, אתה יודע. אז אני תמיד אומר, אחד, חבר'ה, לא משנה מה נעשה, לאולימפיאדה לא תגיעו. וסביר להניח גם לקונה. יהיה קשה. אבל לא להכניס את החיים לאימון, אלא להכניס את האימון לחיים. וזה מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, שהסיבולת לב רע זה משהו שנבנה, וצריך לבנות זה לאורך זמן, אבל גם צריך לבנות את המיינד, צריך לבנות את הראש. זאת אומרת, ניסיון תחרותי הוא משהו חשוב, ומתי אני יודע שספורטאי שלי יצליח, שזהו, שאני יכול להיות בו גאה בתור מאמן, שהוא מתקשר אליי ואומר לי, אני עייף, אני לא יוצא לאימון היום, אני צריך לנוח. זאת אומרת, פה אני יודע שהנה, מישהו... לימדתי משהו. אז ההדרגה לצד התמדה. זה שני הדברים הכי חשובים, וכן, ולא לא, לא הייתי קופץ למים עמוקים לפני שאתה יודע, אבל אנשים מאוד אוהבים להוכיח היום כל מיני דברים.
המון המון ישראלים משתתפים בתחרויות איירון מן בעולם, לא רק באיירון מן, גם במרתונים. מרתון וינה שנה שעברה, היו, זה וינה זה אוסטריה, הכי הרבה אוסטרים, אחרי זה גרמנים, המדינה השלישית. ישראלים.
כנל באיירון מן אוסטריה, אתה 10% מהתחרות, זה ישראלים, ויש בערך 2,000 משתתפים, 200 ישראלים נוסעים.
ורואים גם את המספרים בארץ, מרתון תל אביב, ירושלים, טבריה, גם כמויות, זה רק גדל מדי שנה.
כן, זה פחות, אתה יודע, שם עושים...
פחות בהשוואה ל...
לא, פשוט במרתון תל אביב, אז יש לך מקצה 4.2, יש לך מקצה אופני יד, יש לך כל... מה שאני כן יכול להגיד, ששנה שעבר, לפני שנתיים, השגריר האוסטרי עשה אירוע אצלו בבית, לארח את אנשי הברזל שנוסעים במיוחד לאוסטריה.
גדל.
כן?
אחלה יחץ אוסטריה מקבלים בפודקאסט הזה.
ממש ככה. כן.
בוא נדבר.
אפרופו כן. כמות המרתוניסטים, כשעשיתי את מרתון טבריה בפעם הראשונה ב-2007,
כן.
היו 400 משתתפים בערך. השנה היו 3 מרתונים גדולים בארץ, ובכל אחד השתתפו 2,000 ו... זה גדל, אין ספק שזה גדל. 6,000 ומשהו רצים. חלק עושים את שלושתם, יש כאלה. באותה שנה.
גדל.
אבל הכמות גדלה מאוד, גם בטריאטלון, גם...
כמה מהם אתה עשית? תל אביב וטבריה.
את ירושלים לא רצתי מעולם, אבל עכשיו אני מתאמן למרתון העשירי.
יפה.
עוד דבר אחד לפני, גונדה אמר שצריך להכניס את הטריאטלון לתוך החיים ולא להפך, אז לשלב את זה עם משפחה, עם 3 ילדים.
זהו, אז האמת שרציתי לדבר על הנקודה הזאת, היא ממש באת לי בדיוק. תשמע, זו נקודה קצת כואבת, שאני קלטתי שהיא קיימת בסצנה של איירון מנים וטריאטלטים. קודם כל, תסכימו איתי, הרבה חבר'ה, גונדה, אתה עוד לא בן 40, אבל הרבה חבר'ה מתחילים סביב משבר גיל 40, זה דבר ידוע. ודבר שני, שאולי מתקשר, זה שגם הרבה חבר'ה חווים גירושים לפני או במהלך. אז אני לא אשאל כל אחד למצב המשפחתי, מי שרוצה לפרט מוזמן, מי שלא, לא. אבל מה דעתכם על הסוגיה הזאת? הרבה אנשים מאבדים את הקשר המשפחתי, או מתקשים גם עם הילדים וכו'.
אין ספק שזה עצוב, שאתה מוותר על... על משפחה או על קשר עם ילדים בגלל הספורט. אני לאורך השנים הצלחתי לשלב את זה מעולה, קמתי הרבה יותר מוקדם, הלכתי לישון יחד עם הילדים בערך, אין ברירה, במיוחד כשאתה מתאמן לאיירון מן. אולי אחת הסיבות שעשיתי רק אחד בינתיים היא זו, כי אימונים לאיירון מן זה...
איירון מן אחד, ילדים עשית 3.
3, כן. אימונים לאיירון מן זה מפרך. אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, בשיא של האימונים הגעתי ל-24-25 שעות אימון בשבוע. תעשו חישוב, זה יותר מ-3 שעות ביום. איפה מכניסים את זה לתוך חיים עם ילדים ועבודה? אין ספק שזה קשה. אז צריך לדעת, להיות ממוקד, להתאמן לאיירון מן, ואז לעשות הפסקה נגיד.
כן.
ואז באמת יש 3-4 חודשים שאין שום ספק שצריך תמיכה מאוד מאוד חמה והמון הבנה מהאישה ומהילדים. אי אפשר לעשות את זה אחרת. אני חושב שהצלחתי לשלב את זה לא רע, אבל אני מכיר מקרים של אנשים שאו התגרשו, או אני לא מכיר אנשים שוויתרו ממש, אתה יודע, על קשר עם ילדים או משהו, אבל...
תראה, לא, זה לא החלטה שאתה מקבל, שעכשיו אני פחות יהיה עם הילדים, אבל זה פשוט קורה.
זה קורה בפועל, נכון.
אני קורא לעולם הטריאטלונים, ריקודי העם של שנות ה-2000. ככה אני קורא לזה. ונכון, אנשים עושים את זה בגיל 40, ומה שקורה, הם נשואים 15 שנה, הם נשואים 10 שנים, כבר... הכלח עובד פה, כבר לא מתייחסים אחד לשני, הוא כל הזמן טרוד ואין לו זמן, או היא, לחילופין, אין לה זמן לשום דבר, ופתאום הטריאטלון נכנס לחיים, ופתאום מוצאים כל יום 3 שעות להתאמן, ופה מתחילות הצרות.
נכון.
מה גם שבואו נודה באמת, הטריאטלון היום מורכב מקבוצות, וקבוצות יוצאות למחנות אימונים, ומחנות אימונים מורכבים בבתי מלון, וזה למה אני קורא לזה ריקודי העם המודרניים.
אתה עכשיו המאזינים שומעים אותך, אומרים, אל תפתח את ה...
הכל בסדר, אפשר לפתוח מה שרוצים, ופה מתחיל הסיסו והסיסוים חום. אז אם אני מאמן, ויש לי מתאמנים, שאתה יודע, אם זה היה תוכנית רדיו בלייב, אז הם היו מתקשרים ואומרים, נכון, 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 שאני מאמן מישהו לחצי איש ברזל, או לאיש ברזל, אני מבקש לדבר עם אחד בני הזוג. זאת אומרת, ממש, אני יושב, שותה איתם קפה ואומר להם, זה מה שהולך להיות. ככה זה הולך להיות. ממש מסביר את הדבר הזה. אז נכון, בתור, אני יכול להגיד שבתור בחור שהוא עוד לא בן 40 ורווק הולל, הצלחתי לעשות כמה וכמה אנשי ברזל, אבל היום, שקצת את השינוי הקריירה שלי עולה, אז אני פחות עושה. אפילו פחות טריאטלונים אני עושה. זאת אומרת, זה עניין של זמן, צריך הרבה זמן.
כן.
ואי אפשר, וגם עוד משהו, אי אפשר... לישון 4 שעות בלילה, ולהתאמן.
ברור.
זאת אומרת, תפצע מהר מאוד.
ברור. משהו אחרון שלא דיברנו זה תזונה, כי אני יודע שזה מעניין הרבה מהמאזינים. גם אני מניח שהמתאמנים שלכם שואלים אתכם, ואתם גם צריכים להיות, לא למדתם את זה, אבל חצי דיאטנים ככה על הדרך, כי כל הזמן יש שאלות. אז מה אתם ממליצים? גיא, זה המקום לחשוף, אתה צמחוני או טבעוני?
טבעוני.
טבעוני.
כן.
שזה די מדהים בשביל לשבר זה.
כן, אז לא, כשעשיתי את האיש ברזל לא הייתי טבעוני, הייתי צמחוני.
כן.
היום אני רץ מרתונים ואני טבעוני. להשלים חוסרי חלבון בתור טבעוני, בהתחלה חשבתי שזה בלתי אפשרי, בגלל זה לקח לי המון שנים להפוך לטבעוני. מה שאני עושה בבוקר, מיד אחרי האימון, אני שותה שייק עם חלב סויה וכפית אבקת חלבון טבעוני. ועוד כל מיני פירות שאני מוצא בבית, ומוסיף עוד כל מיני סופר פודס, שבטח הרבה מכירים את השמות שלהם, גוג'י ברי וזירי צ'יה וכאלה. במשך היום אני משתדל לאכול תזונה מאוד מאוזנת, כמה שפחות שומנים, פחממות וחלבונים.
חלבונים?
מעט שומנים, mm-hmm. ויותר חלבונים ופחממות.
בדיוק. ובתור טבעוני איזה חלבון? חלבון מלא? זאת אומרת, אתה עושה שילוב של דגן וקטניה?
כן, בדיוק. אני, okay. אני אוכל, נגיד, זה יכול להיות חומוס בצהריים עם חומוס ופול עם, עם פחממות, שזה פיטה כמובן. זה יכול להיות מרק עדשים, תבשילים כל מיני עם עדשים, עם שועית, הרבה מאוד טופו, סויה. אבל הארוחה שאני מרגיש היא... הכי טובה לי במשך היום זה באמת השייק הזה של הבוקר, שהוא כיפי, אנשים חושבים שזה משהו לא בריא, אבל בסך הכל זה, הכל מבוסס על רכיבים מאוד, מאוד טבעיים.
אגב, אתה מנסה, אתה מיסיונר בקטע הזה? אתה מנסה להגיד למתאמנים שלך גם ללכת לקו הזה, או לפחות להוריד פחדים אם יש להם, שזה מה שיפגע להם ביכולות?
אם מישהו בא אליי ואומר לי, אני רוצה להיות טבעוני, אבל אני חושב שאי אפשר להיות טבעוני ולעשות את כל הספורט הזה, אז אני אומר לו, הנה אני הדוגמה שאפשר. אני לא מיסיונר, אני לא מנסה לשכנע אף אחד להיות טבעוני, למרות שאני טבעוני בגלל צער בעלי חיים, אז כאילו אני מאוד אשמח אם זה יקרה, אבל אני ממש לא מיסיונר.
גונדה?
אני רק אוסיף וחזק את דבריו, ואגיד שאריאל רוזנפלד הוא טבעוני, והבן אדם, אני חושב שמישהו צריך שם לחצות אותו באמצע לראות אם הוא אנושי. הוא בחור שרץ 200 קילומטר ומנצח מרוצים כל העולם ואיש ברזל, והוא טבעוני המון שנים. שזה מגיע לתזונה, אני אישית לא דוגמה לכלום. אני חי על סוכר, אני אוהב סוכר. למתאמנים שלי אני מסביר בגדול, אני נותן, זאת אומרת, וגם ניתן פה למי שמאזין לפודקאסט, אנחנו בערך בשעה של אימון עצים, מאבדים 400 קלוריות, בין 300 ל-400 קלוריות, ואנחנו לא רוצים להיות בחוב קלורי. אז לכן, גם תוך כדי אימון צריך לאכול, ולפני אימון צריך לאכול לתת לגוף איזושהי אנרגיה בסיסית, ואחרי אימון צריך להחזיר לגוף את מה שהוא איבד. אתה אפילו לא תשמע אותי אומר לאנשים, אל תאכל שומן, אל תאכל סוכר, אל תאכל פנקקים. זאת אומרת, אני אפילו לא אגיד את זה. להפך, גם זה, אמרת שאני אושיית אינסטגרם, אז זה מה שרץ אצלי באינסטגרם בעיקר. אבל כן, אני שומר על תזונה, על תזונה בסיסית, שבה אני מקפיד לאכול חלבונים 3 פעמים ביום, ירק 3 פעמים ביום, הרבה שומנים, גם 3 פעמים ביום. אבל זאת אומרת, התזונה שלי היא מאוד מסודרת, שזה מגיע בתקופת אימונים. אבל כן, אבל בלילה אני מנשנה שם עיניהם וגוזי, ואני יכול לפרק חבילה של פופקורן, אבל הבסיס הוא מורכב מפחממה, ירק וחלבון.
חבר'ה, היה לי ממש מרתק לשמוע. אתם רוצים להוסיף עוד משהו שלא שאלתי, שבא לכם לדבר עליו?
אפשר לדבר על זה עוד שעות.
בטוח.
כן, נכון. אני רק רוצה להוסיף דבר אחד. כל מה ששוחחנו פה היום, לרבות פציעות ותזונה, כל הדברים האלה נמצאים ברשת. זאת אומרת, הם נמצאים ברשת, רק היום, מאחר והרשת היא יותר אינטראקטיבית,
בדיוק.
כמו הפייסבוק וכמו האינסטגרם, כמו הדברים האלה, אז כאשר מישהו רוצה לגשת לתחום, כנסו לפייסבוק, כנסו לפורומים שיש, אם זה קבוצת חובבי ריצה, או אם זה חדשות הטריאטלון, או יש כל מיני קבוצות כאלה, ותשאלו אנשים.
כן, אבל, סליחה, אבל חייבים לשים לב למה אתה קורא, כי אנשים שסתם אומרים ומתייחסים לעצמם כמו רופאים, אני גם לא אוהב את
זה. אז זה מה שאני אומר, אני אומר, לא להיכנס לכתבות ולקרוא כתבה, אלא לייצר את האינטראקציה, זאת אומרת, לשאול שאלה שאנשים יענו, ואז יש באמת דיאלוג, זאת אומרת, מישהו יגיד, לא, אל תעשה ככה, ומכשיל פה אתה מדבר שטויות, זאת אומרת, לא ללכת דווקא, לא לכתוב איך עושים טריאטלון, להיכנס לכתבה הראשונה שאתה קורא, ולהחליט שזה כן. התורה שלך.
כן, אבל אין ספק שלקבל מידע מהאנשים דרך הפייסבוק זה מעולה, ולקרוא כמובן מאמרים מקצועיים.
זה מעולה כהשרה, אבל זה, גם זה עלול להיות גם להיות מסוכן.
בהחלט לפעמים. יכול להיות מסוכן. נכון.
גיא שפירה, יניב קטר גונדה, היה לי כיף. אנחנו בעמוד הטוויטר שלי, אני אעלה את החשבונות אינסטגרם של שניכם, למי שעוד לא עוקב, אז יוכל להמשיך להרגיש שהוא ממשיך איתכם במסע הארוך, בשחייה, באופניים, בריצה וגם בפנקייקים של אחר כך. המון תודה ותודה שבאתם.
תודה רבה.
מיד הפינה ההיסטורית של תומר פדלון. שלום לתומר פדלון.
היי בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. היום אנחנו נדבר על ספורטאי אמריקאי גדול מהחיים, ספורטאי שעבר כל כך הרבה בקריירה, הצלחות והתמכרויות ואלימות ומעצרים וכל כך הרבה שערות, ניפץ את כל השיאים ואת כל מה שחשבו שאנשים יודעים על גולף, על הענף שממנו הוא בא, טייגר וודס.
כן, נדבר היום על טייגר וודס, זה איש, התופעה, וגם נדבר על השחייה הראשונה שלו במייג'ור, שזה המאסטרס של 1997, ומה שמחזיר אותנו ככה לעבר, זה מה שהתרחש לפני מספר ימים, טורניר המאסטרס של 2018, שזה המייג'ור הראשון בגולף, וטייגר וודס, המייג'ור הזה היה בצילו של הקאמבק של טייגר וודס, כי טייגר וודס חזר לטורניר המאסטרס בכל תרועה רמה, הוא אמנם היה רחוק משחייה בז'קט הירוק היוקרתי, הוא סיים בסך הכל במקום ה-32, אבל הקאמבק שלו היה חשוב מאוד עבור הספורט עצמו. וזה למעשה 21 שנים אחרי המאסטרס הראשון שבו הוא הופיע בתור מקצוען וגם זכה בו, המאסטרס של 97.
בן כמה הוא היה אז?
טייגר וודס היה אז רק בן 21, במאסטרס של 1997, הוא הגיע לאותו מאסטרס באוגוסטה בג'ורג'יה בתור ילד נער עם ציפיות בשמיים. למה ציפיות בשמיים? כי כל החיים הכינו לטייגר וודס לרגע הזה. ואולי זו הנקודה לספר קצת את הסיפור של טייגר וודס. מי מגיע לאותו מאסטרס ב-97? אז טייגר וודס נולד בקליפורניה, בכלל בשם אלדריק וודס. טייגר זה איזשהו כינוי של חבר של אביו מהתקופה במלחמת וייטנאם. אביו היה איש צבא. והכינוי הזה דבק בטייגר כבר מגיל צעיר. הוא נולד להורים עם מוצא מעורב מאוד, זה אחד מהסיפורים הידועים על טייגר וודס, הוא יכול לייצג את כל האום.
כן.
אוקיי, הוא תאילנדי, אפריקאי, סיני, הולנדי ועוד הרבה דברים אחרים. ומגיל צעיר הוא היה ילד פלא. מגיל צעיר, מגיל שנתיים, הילד ידע לחוות בגולף. לפני שהוא ידע לדבר כמו שצריך, הוא ידע לחוות בכדור גולף, והוא שיחק כבר בגילאים 2-3, ושנתיים ושלוש, והופיע אפילו בתוכניות, בטוקשוז אמריקאיות, הופיע עם בוב הופ, כל מיני כוכבים גדולים של אותה תקופה, של שלהי שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, וכמובן שבתור ילד ונער בארצות הברית, הוא זכה בכל טורניר גולף אפשרי לשכבת הגיל שלו, ובגלל זה נתנו לו לשחק עם גדולים יותר. תמיד נתנו לו לשחק עם גדולים יותר, ותמיד הוא ניצח.
ותמיד אבל כבר מגיל אפס, אפשר להתעלם מזה, אחת הסיבות שהתקשורת כל כך התלהבה ממנו, זה כמובן הצבע שלו, כי גולף זה ענף כל כך לבן, שמזוהה עם המעמדות הגבוהים, ומגיע בחור, ילד, שחור, מרקע אחר לגמרי, וזה מה שהדהים וגרם לסיפור הזה להתרומם לכאלה גבהים, עוד כשהוא היה ילד.
נכון, וגם כמובן ב-97 שהוא מגיע כנער בן 21, זה גם עדיין יחסית נדיר. גבר שחומור, בא לשחק בטורניר גולף, לא ממשפחה מאוד מאוד עשירה, שזה כמובן, כפי שאמרת, זה ספורט שהוא ידוע כספורט יוקרתי, מאוד און סגור לעשירים, ספורט לבן מאוד, ספורט גם שנחשב קצת משעמם בקרב רבים.
לגמרי.
ופתאום בא טייגר וודס, התופעה הזאת, בתור ילד, ילד פלא, מעורר מחדש את העניין בגולף בארצות הברית. אז כפי שאמרתי, בתור ילד, בתור נער, הוא זוכה בכל טורניר אפשרי לשכבת הגיל שלו, בגלל זה נותנים לו לשחק אפילו עם גדולים יותר. הוא נרשם לאוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית, אוניברסיטה מצוינת בקליפורניה, ומשחק גם בתור סטודנט, כמובן שהוא זוכה בכל טורניר אפשרי של סטודנטים. כמובן גם כחובבן, הוא זוכה בכל מיני טורנירים של חובבנים, וכולם מבינים בארצות הברית שיש פה פוטנציאל אדיר. אז אחרי שנתיים בסטנפורד, באוגוסט 1996, וודס בן ה-20, עוזב את האוניברסיטה ומצטרף לסבב המקצועני. עכשיו, ההשפעה של ההכרזה הזאת של טייגר וודס בגיל 20, שהוא עוזב את האוניברסיטה ומצטרף לסבב המקצועני, הייתה אדירה. כי בתור ספורטאי מקצוען, מפרסמים, ספונסרים יכולים לפנות אליך ואתה יכול לייצג אותם.
להתחיל לעשות כסף.
להתחיל לעשות כסף. אתה יכול רק לתאר לעצמך מה קרה. כל הספונסרים, כל השמות הגדולים בארצות הברית פנו אליו, בראשם כמובן נייקי, עם הצעות יוצאות דופן, עם הצעות יותר גדולות מאשר ניתנו למייקל ג'ורדן באותה תקופה ב-1996, 40 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, סכומים יוצאי דופן. ווודס למעשה לא כל כך נלחץ מהעניין, וכבר אחרי שהוא מכריז באוגוסט 96 הוא נכנס לסבב המקצועני, עד סוף שנת 1996 הוא זוכה בכמה טורנירים מקצוענים ראשונים שהוא משתתף בהם. בטורנירים שהוא משחק בהם, הוא גורר רבבות למגרשי הגולף, ולא סתם רבבות, גם אוכלוסייה שפחות הגיעה למגרשי הגולף, פחות התעדכנה במה שקורה בסבב. לא רק אותם אנשים בני 70 עם כובעים ככה חומים.
שעושים חופש בפלורידה.
שעושים חופש בפלורידה ושלבושים כמו שחקני הגולף הרבה פעמים. אלה אוכלוסיות שונות. אוכלוסייה צעירה יותר. אוכלוסייה מגוונת יותר.
אפרו-אמריקאית גם?
אוכלוסייה אפרו-אמריקאית שגם כן מגיעה לצפות בתופעה הזאת, לצפות בטייגר וודס. ועד סוף שנת 96, שכאמור רק באוגוסט 96, הוא מכריז שהוא הוא נכנס לסבב המקצועני, הוא מוכתר על ידי ספורטס אילוסטרייטד כספורטאי השנה.
מדהים. עוד לפני שהוא התחרה ב-PGA.
במייג'ור בתור מקצוען. כן, הוא למעשה משחק בטורנירים קטנים, זוכה בהם, אבל בגלל ההשלכות וההשפעות יוצאות הדופן, כבר הוא ספורטאי השנה. ואז באמת, באפריל 1997, עם אותן ציפיות בשמיים, מגיע וודס הצעיר לטורניר המייג'ור הראשון בחייו בתור שחקן מקצועני. הטורניר הזה הוא כפי שהציינו קודם לכן, הוא המאסטרס היוקרתי באוגוסטה בג'ורג'יה. אולי זו נקודה להזכיר, בגולף יש ארבעה טורנירים מרכזיים, ארבעה טורנירים של מייג'ורס.
קצת בדומה לטניס.
בהחלט, נכון מאוד, זה בדומה לטניס. יש את המאסטרס שזה הטורניר הראשון, יש את ה-US Open, יש את ה-British Open ויש את ה-PGA. אלו ארבעה המקצוענים, המאסטרס זה הראשון, אז כתוצאה מכך זה הטורניר הראשון, המייג'ור הראשון שהוא מופיע בתור מקצוען. ובטורניר הם מתחרים כמה אגדות גולף כמו גארי פלייר וטום ווטסון, וכמה אגדות בהתאבות כמו ניק פלדו, הדרום אפריקני. אך כולם מתמקדים באותו נער בן 21. האם הוא יעמוד בציפיות מול כל גדולי הדור? עכשיו, אני הייתי מנסח את זה בצורה הבאה. כל במאי הוליוודי שהיה עושה סרט על המאסטרס 97, איך הוא היה מסיים את הסרט?
זכייה של טייגר וודס.
זכייה של טייגר וודס, ובאמת טייגר וודס זוכה במאסטרס הזה. אבל אני חושב שאף אחד לא חושב על תסריט כל כך דמיוני כמו מה שהתרחש במציאות. טייגר וודס זוכה בטורניר הזה, כאשר הוא שובר כל סי אפשרי, ולא רק סי של השחקן הצעיר ביותר שזוכה במייג'ור במאסטרס, והשחקן האפרו-אמריקאי הראשון שזוכה במאסטרס, אלא שובר לא פחות מ-20 סיים נוספים של טורניר המאסטרס.
וואו.
בגולף אנחנו מדברים על טורנירים של עשרות ומאות שנים. מעולם הז'קט הירוק שניתן למנצח המאסטרס לא התאים יותר למידותיו של המנצח כמו שהתאים לטייגר וודס באפריל 1997.
כאילו זה נראה שכל הענף הזה קטן עליו.
בהחלט, כל הענף קטן עליו. וההשפעה של הניצחון שלו במאסטרס, של השחייה הזו, וההצטרפות עבור הענף שנחשב זקן, לבן, משעמם וסגור לעשירים בלבד, הייתה עצומה. מהדורות ספורט בכל רחבי העולם נפתחו עם סקירה של אירועי גולף, דווקא. אירועי גולף שמערבים את טייגר וודס. הרייטינג הרקיע על השחקים, המפרסמים רדפו אחרי וודס, וכולם רצו להיות ספונסרים בטורנירים בהם הוא השתתף. אחרי אותו מאסטרס ראשון, בואו ננסה להבין את ההשפעות ואת ההשלכות, אז טייגר באמת ניצח בעוד כמה טורנירים קטנים, אך הוא למעשה לא יצליח לזכות בטורניר מייג'ור גדול, עד 1999, שם הוא ניצח פעם נוספת, ומאז ועד 2008 הוא שלט בצורה יוצאת דופן בענף הגולף. כמה מספרים, רק כדי לסבר את האוזן, מ-1999 ועד אמצע 2008 זכה טייגר ב-13 מתוך 35 טורנירי המייג'ור בגולף. בסך הכל 14 זכיות במייג'ור, שני בכל הזמנים לג'ק ניקלאוס. טייגר וודס מבלה 13 שנים בקריירה, במקום הראשון בטבלת שחקני הגולף. זה בעצם 683 שבועות. מתחתיו גרג נורמן היא משהו כמו 300 שבועות במקום הראשון. אבל אז מה מתחילה?
הנפילה.
הנפילה. ההידרדרות הגדולה, אם דיברנו על בימאים הוליוודיים, כל סרט הוליוודי צריך איזשהו ups and downs.
ואצלו זה היה בצורה הכי קיצונית שיש, עם אלימות בתוך המשפחה וסמים.
הכי קיצונית שיש באמת. טייגר וודס קודם כל עובר כמה ניתוחי גב, הוא עובר 4 ניתוחי גב, אביו הלך לעולמו, משהו שהשפיע קשה עליו, ולכן הוא גם פורש לחודשיים מהסבב, אבל כפי שאמרת, יש גם אלימות בתוך המשפחה, יש מסע גירושים פומבי, מכוער, מאשתו השוודית, שהוא אגב פגש אותה על סבב הגולף, כאשר הייתה אופר של שחקן גולף שוודי אחר, ויש כמובן נהיגה בשכרות, ויש הרבה מאוד סיבות אישיות אחרות שמביאות לקריסה של טייגר וודס, ופרישתו הזמנית מגולף.
ובוא נעשה פסט פורוורד לשנת 2018, השנה, טייגר חוזר למייג'ורס,
טייגר חוזר...
ואיך הוא נראה? איזה טייגר זה? כמה הוא שונה מאותו ילד פלא בגיל 21?
זה כבר טייגר מבוגר יותר, מעל גיל 40 כמובן, טייגר...
שאגב, בגולף זה לא דינוזאור.
זה לא דינוזאור, אבל זה טייגר שרואה הרבה חבר'ה צעירים ונחושים, כפי שהוא היה 20 שנה קודם לכן במאסטרס ב-97, שאגב, גדלו עליו, והגיעו לסבב, נכנסו לסבב, בין השאר בגלל טייגר וודס, בגלל שהם ראו טייגר וודס, ובזכותו. טייגר שאנחנו רואים ב-2018, בקאמבק הגדול, הוא מחזיר גם את הנשים לסבב הגולף, למגרשי הגולף. והרייטינג של המאסטרס הוא הרייטינג הגבוה ביותר שהיה במאסטרס, מאז המאסטרס האחרון שהוא שיחק בו, 2015.
גם אתה חזרת השנה לצפות.
גם אני חזרתי לצפות. אם אני באמת בתור ילד בשנות ה-90 שפחות היה אינטרנט וזה, עקבתי במהדורות ב-CNN אחרי התקצירים של טייגר, אז חזרתי לראות תקצירים של גולף, בגלל טייגר וודס.
וכמה זה עצוב לראות אותו מסיים במקום, כמה אמרת?
32 הוא סיים. זה לא כל כך עצוב, כי אני מאמין שהוא עוד ישתפר. אני מאמין שהוא עוד ישתפר, זה לאט לאט, זה בהדרגה. ועדיין זה באמת אגדה חיה, רק כדי להסביר כמה הוא אגדה, וכמה הוא דומיננטי עבור הספורט. אז לפני חודש, במרץ 2018, ESPN, הערוץ האמריקאי של הספורט, הערוץ המפורסם, פרסם רשימה של 20 הספורטאים הדומיננטיים והמשפיעים ביותר ב-20 שנות מגזין ESPN. וטייגר וודס דורג ראשון, לפני רוג'ר פדרר, לפני יוסיין בולט, לפני לברון ג'יימס, לפני כולם.
כי אני חושב שאולי הוא היחיד מביניהם שהרים את הענף כולו, האמת שזה נכון גם לגבי ג'ורדן, אבל הוא חרג בהרבה, בהרבה, בהרבה מגבולות הענף, ופתח
נכון.
את הענף לקהלים שמחיים לא צפו בו קודם, יותר אולי מהחבר'ה האחרים.
בהחלט, אצל טייגר זה לא רק השיאים יוצאי הדופן, שהביאו לו את המקום הראשון לכל כך הרבה שבועות, אלא ההשפעה האדירה שלו על הענף כולו, שחרגה הרבה יותר מענף הגולף. וכעת אני רק נשאר לנו לומר ולחכות ולראות, אם הוא יקבל שוב את הז'קט הירוק, כמו אותו חודש קסום באפריל 1997 בג'ורג'יה.
הלוואי, אז תעדכן אותנו אם כן, תומר. המון תודה, ואני שוב אומר, אם אתם רוצים להציע לתומר פינות, אתה בעניין.
אני אלך על זה.
בכיף,
אם זה מעניין אז... וטוב, נלך על זה.
אנחנו מאוד נשמח ונבדוק, אז אתם מוזמנים לעשות את זה דרך עמוד הטוויטר שלי. לתומר אין טוויטר ואין פייסבוק, הוא דינוזאור, אז אתם יכולים דרך
כמו הטוויטר... כמו ענף הגולף ש... עבור רבים.
כמו הדף, ענף הגולף, בדיוק. אז כמו בטוויטר, בטוויטר שלי, בן מיטלמן עם דאבל טי, או בפייסבוק, או בעמוד הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה, אתם גם יכולים למצוא את הדף שלנו, עושים ספורטקאסט. כמו שאמרתי, גם פתחתי עמוד בטוויטר של עושים ספורטקאסט בעברית. ואם לא אמרתי בהתחלה, אז אתם כמובן מוזמנים להוריד את אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, אם יש לכם. אם יש לכם אייפון, אז בכל אפליקציית פודקאסט שבא לכם, אתם כבר כנראה יודעים אם אתם מאזינים לנו כעת. המון תודה על ההזנה, היה לנו כיף כרגיל. תומר, פדלון, תודה.
תודה, בן.
ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.